אף אחד מאיתנו לא חושב על זה, אבל מסתבר שממש מתחת לאף, תרתי משמע, עשויה להתפתח שיטה חדשנית במיוחד לאבחון קורונה. דרך הכל. פרופסור ורד אהרונסון, ראש מכון אפקה לאיבוד שפה, שלום.
שלום.
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
פרופסור אהרונסון שותפה למחקר פורץ דרך בהובלת משרד הביטחון, שמטרתו לאבחן את המחלה ששינתה את חיינו. בפרק הזה אנחנו נדבר על המחקר המתפתח, על האופן שבו עיבוד השפה והקול עשויים להעיד על מצבים רפואיים ונפשיים אחרים, איך מלמדים את סירי ואלקסה לזהות רגשות, ואיך גורמים לרובוטים להבין אותנו, בני האדם. פרופסור ורד אהרונסון, איך נשמעת קורונה?
קורונה נשמעת כמו אוסף של פיצ'רים או מאפיינים מתמטיים שמוצאים מתוך סיגנל הקול, ומלמדים אותנו להפריד בין חולים לבין בריאים. זה סוג של טכנולוגיה שאפשר להשתמש בה לכל מיני עיבודים אחרים. אפשר לדוגמה להשתמש בה למחלות אחרות, ועוד ועוד.
ספציפית קורונה נוחה לגילוי בשיטה הזאת, מכיוון שקורונה היא מחלה שקשורה למערכת הנשימה.
נכון מאוד. הקול האנושי מופק על ידי הרבה מערכות בגוף. ולכן הטכנולוגיה הזאת של זיהוי מחלות באמת מתבססת על העובדה שיש הרבה סטפס, יש הרבה צעדים בדרך מהמוח שנותן את הפקודה הפק דיבור למערכות שבסופו של דבר מפיקות את הדיבור. לדוגמה, הריאות שדוחסות את האוויר במעלה הגרון, מיתרי הקול שרוטטים, הגרון עצמו, הפה, האף, השיניים, כל המערכות האלה בעצם מאפיינים, מאפננים ומפיקים את הקול שאנחנו שומעים. ולכן, במה שנקרא reverse engineering, אנחנו מנסים להבין עבור קול שאותו אנחנו קולטים, מה קרה בדרך שגרם לבעיה. האם זה בגרון, האם זה באף, האם זה בריאות, האם זה אולי אפילו במוח. סתם לדוגמה, זה יכול להיות בן אדם שמדבר לו לעניין. זה יכול להיות שיש לו איזושהי מחלה נוירולוגית או מחלה אחרת שמשפיעה על התוכן של הדיבור שלו.
אז צריך בייסליין לפני שבודקים אם חלית במשהו.
אפשר גם להשתמש בבייסליין, ואפשר גם להשתמש בפשוט הרבה מאוד אנשים, שביניהם חלקם יהיו חולים מאוד, חלקם חולים מעט, חלקם חולים אסימפטומטיים, וחלקם בריאים. ואנחנו בעצם רואים על פני האוכלוסייה הגדולה הזאת, שכמובן היא מאוד מגוונת, ולכל תת אוכלוסייה כזאת יש הרבה מאוד מאפיינים, עדיין הרעיון שהמערכת ידע להפריד בין הקבוצות השונות.
איך עובדת מערכת זיהוי הקורונה שפיתחת?
המערכת של הזיהוי קורונה פותחה על ידי קבוצה גדולה של אנשים, שאיחדה יחידות מובחרות בצבא וחברות מסחריות, ואנשים מהאקדמיה, זה פרויקט לאומי. הדבר מתחיל בפיתוח אפליקציה, שתשמש להקלטת הנבדקים, כאשר העניין הוא לא סתם להקליט, כל אחד מאיתנו יכול להקליט אצלו בטלפון או במחשב, הרעיון הוא לבנות פרוטוקול, שהאנשים ידברו לפי הפרוטוקול הזה, כאשר הפרוטוקול מטרתו לחלץ מתוך הדיבור את אותם דברים שקשורים למערכת הנשימה, כמו הברות שונות, דיבור מאוד מהיר, כמו שיעול או נשימה, שהוא גם חלק מתוך ההפקה של הסיגנל הזה שיוצא מהפה שלנו בעודנו מדברים. ואת הפרוטוקול הזה ביצעו הנבדקים, ואנחנו אחר כך מאבדים את האינפורמציה שמתקבלת.
אז בעצם הלכתם לחולי קורונה מאובחנים, והקלטתם אותם, והשוויתם ובניתם את האלגוריתם שמזהה מאפיינים ייחודיים לקורונה, ואז התחלתם לנתח קולות, זה כאילו היה קבוצת הניסוי.
נכון מאוד. אחד הדברים באמת מעניינים, והקורונה לימדה אותנו הרבה דברים בכל תחומי החיים, גם כאן לימדה אותנו הרבה דברים על הקלטה. כי זה פעם ראשונה, עשינו הרי הרבה מחקרים קודמים לזיהוי מחלות, מחלות אחרות, נוירולוגיות ואחרות, בכל המחקרים האלה אפשר לקחת מקליט, כמו שאנחנו יושבים עכשיו, לגשת ללבדק עם מערכת סאונד טובה בחדר שקט ולהקליט אותו. זה יוצא טוב, הקלטה יוצאת באיכות מסוינת ואנחנו פותרים מלכתחילה הרבה בעיות. כאן לרוב הנבדקים האלה לא הייתה גישה, אי אפשר היה לגשת אליהם, בבית החולים בוודאי לא, וגם לא במלוניות השונות, ולכן הם היו צריכים להקליט את עצמם, ולא זו בלבד, הם היו צריכים להקליט את עצמם לא בציוד מקצועי, כי אפשר היה אפילו להעביר להם את הציוד, אלא על הטלפון שלהם. וזה אומר שהיו הרבה טלפונים שונים, אנשים לא תמיד הבינו את ההוראות כפי שצריך, אנשים לפעמים הקליטו עם כל מיני דברים שונים ומשונים, והיה לנו הרבה מאוד...
אבל אולי זה מה שהופך את הניסוי הזה להרבה יותר אמיתי מאשר ניסויים קליניים אחרים, מכיוון שהוא נבדק בתנאי שטח אמיתיים, הוא נבדק באותם תנאים שבהם האפליקציה תשמש בפועל.
נכון מאוד. הרבה פעמים יש ניסויים שנערכים בתנאי מעבדה, לאו דווקא בדיבור, בכל שטח במדע, עושים את זה במעבדה, התוצאות יוצאות פנטסטיות, ואז מוצאים את זה לעולם האמיתי לשטח, פתאום שום דבר לא זז, או לא עובד כמו שצריך. זה מה שנקרא mismatch, כלומר, ההקלטות באולפן או במעבדה אינם תואמות לסביבת עבודה שנמצאת בשטח. ופה באמת אנחנו מראש לא הלכנו על הגאפ הזה, כיוון שמראש הקלטנו בשטח בתנאים הכי אמיתיים שיש.
ומה שיעור הזיהוי הנכון ושיעור הזיהוי השגוי?
אז התוצאות כרגע הן מאוד ראשוניות, כי האוכלוסייה שהוקלטה בסופו של דבר הייתה קטנה הרבה ממה שביקשנו, הוקלטו רק כמה עשרות, ולכן רוב העבודה שלנו הייתה באמת לאמן מערכות שאותם אנחנו רגילים להשתמש במאות ואלפי דגימות, רק על כמה עשרות. היה בזה באמת הרבה מחקר, רק אפילו בתחום הזה של איך באמת מנתחים דאטה כל כך קטנה. אנחנו בדרך כלל אוהבים ביג דאטה, פה היה לנו very small data, ועדיין התוצאות הראשוניות מאוד מאוד עדות. הן מראות 78% זיהוי נכון של חולים ובריאים, ומה שהכי חשוב, וזה גם מבחינת החשיבות הלאומית, יש בה פחות מ-30% false alarms. False alarms זה אותו דבר שאומר לבן אדם חולה, כשהוא בעצם בריא. עכשיו, מאוד חשוב להבהיר שמדובר בבדיקה, אין מדובר בדיאגנוזה, זה לא שמישהו עכשיו בטלפון שלא יקבל דיאגנוזה, אתה חולה קורונה, לך תקבל תרופה, או לך לבית החולים. המערכת היא כמו בדיקת דם, שאומרת, יש לך למשל אחוז ככה וככה של כדוריות דם לבנות בדם, היא עדיין לא אומרת מה יש לך, היא אומרת, לך עכשיו לרופא שהוא יפרש את הבדיקה, וייתן לך בעצם את הדיאגנוזה. לצערנו או לשמחתנו, תלוי מי מסתכל, אנחנו עדיין לא בעידן שבו מחשבים יכולים לרפא או לתת אפילו דיאגנוזה. זה דבר שעדיין הוא נמצא רק בידי המאבחן האנושי, ולכן הבדיקה היא פשוט איזשהו מדד מספרי, שאחר כך לפיו הצוות הרפואי או בדיקות אחרות, לדוגמה PCR, יכולות לאשש את התוצאות של הבדיקה הזאת ולתת בסופו של דבר את הדיאגנוזה, מה יש לך במקרה זה, האם אתה באמת חולה קורונה.
אז זה עשוי לשמע כמו מדע בדיוני, אבל זה באמת שיטה שיכולה לסייע באבחון של המחלה הזאת ומחלות אחרות. יש מחלות שכבר היום מאבחנים אותם בין השאר באמצעות קול?
יש הרבה מאוד התחלות וניסויים בכל מיני שלבים מתקדמים של זיהוי מחלות על ידי קול, כי זה פשוט הדבר הכי טבעי והכי פשוט שיש להקלטה. בדיקות אחרות דורשים לפעמים דקירות, דורשים חדר מיוחד לבדיקה, דורשים...
הקלטה זה חיישן שיש לכולנו בכיס.
נכון, לכולנו יש את זה בכיס, ולמעשה כולנו נוכל תמיד להבחן את עצמנו בכל מיני דברים. בנוסף לזה, מה שאפילו יותר חשוב מהבחנה, יש את מה שנקרא מוניטורינג. זאת אומרת, נגיד שהבן אדם כבר הובחן כחולה, אבל אנחנו רוצים לראות איך משפיעות עליו התרופות, האם המצב שלו מחמיר או משתפר, הוא לא יכול לגשת לרופא כל שעה או כל יום כדי לבדוק את הבדיקה הזאת במעבדת הרופא, אבל הוא יכול במשך היום כמה פעמים לדבר, ממילא הוא מדבר בטלפון, ולפי זה הרופא בעצם מקבל את כל ההתפתחות של המחלה לאורך כל היום ולאורך מספר ימים, ואז אחרי שבוע, שבועיים בן אדם בא לרופא, עכשיו יש לו תמונה מלאה על מה היה. באותו אופן אגב, אנחנו עובדים לא רק על זיהוי מחלות פיזיולוגיות, אלא גם על מחלות נפשיות, כמו למשל אחת המגפות של המאה ה-21, היא לא הקורונה, אלא הדיכאון. תופעה שתופסת הרבה מאוד אנשים, לא מבחינה בין גברים, נשים, צעירים ומבוגרים, מזרח או מערב הגלובוס, גובה קורבנות וגורבת הרבה מאוד אומללות לנפגעים ולמשפחותיהם. אז הנה יש פה כלי מצוין ש... הבן אדם אולי ילך לפסיכולוג פעם בשבוע או לפסיכיאטר פעם בחודש, אבל אפליקציה טלפון חכמה שמקליטה אותו ונותנת לו איזה שהם חיוויים לו ולפסיכיאטר שלו, יכולה לשמש כבאמת איזשהו כלי גם תומך וגם שנותן מוניטורינג של התופעה לאורך זמן.
אנחנו בעצם נמצאים לקראת עתיד שיבוא יום אחד ובו, נגיד העוזרת הקולית, סירי או אלקסה או גוגל, שמקשיבים כל הזמן ומחכים למוצא פינו, בעצם ינתחו כל הזמן את הקול שלנו ואת כל הדברים שאפשר לגלות דרכו, כמו ששעוני כושר מודדים את לחץ הדם והדופק.
בהחלט.
ואז אנחנו בניטור מתמיד, ואז אנחנו בעצם יכולים מצד אחד לגלות מחלות מוקדם יותר, ומצד שני אנחנו לא מגדילים את ההיפוכונדריה, את החשש המתמיד מפני איזשהו שינוי. אם אני נשקל בבוקר ונשקל בערב, המשקל שלי יהיה שונה. אם הייתי נשקל כל שעה, יכול להיות שזה לא היה מאפשר לי לעשות דיאטה כמו שצריך, כי הייתי משתגע מזה.
נכון, אבל פה יש את העניין של הטכנולוגיה ומה עושים איתה. כל טכנולוגיה יכולה להיות חרב פיפיות, ולהיות דבר מאוד מאוד טוב וגם מאוד מאוד רע. צריך באמת לנהל את העניין בצורה נכונה, הכל צריך להיות בהסכמת הנבדק, הכל צריך להיות באיזשהו פיקוח של איזשהו מישהו מקצועי שגם בודק את העניין ורואה האם התופעה הזאת היא גורמת לנבדק, להרגיש יותר טוב או יותר רע. אבל זה כבר עניין של מה שנקרא usability, איך אנחנו באמת גורמים לטכנולוגיה להיות usable, ולהביא כמה שיותר טוב וכמה שפחות רע. וכמובן, יש כל מיני אנשים, אחד טוב לו והשני רע לו, וצריך לראות באמת למי לתת את זה, באיזה מינון לתת את זה, כמו בעצם כל תרופה. אגב, גם הרפואה באופן כללי היום, מדברת על patient-centered approach, זאת אומרת, לא one size fits all, אלא באמת כל נבדק צריך לקבל את מה שמתאים לו, ולא משהו שנקבע על סמך סטטיסטיקה באוכלוסייה.
דיברת על דיכאון, ואולי אנחנו יכולים גם לדבר על מצבי רוח. התוכנות הללו יכולות לזהות איך אני מרגיש, מה מצבי, ולהשתמש במידע הזה או לטובתי, או לטובת אחרים שרוצים לדעת את המצב שלי. זה בעצם הרובוטים והתוכנות לומדים לזהות רגשות?
בהחלט. זה חלק מהאינפורמציה שכלולה בתוך הדבר הזה שנקרא דיבור, נאמר חיים ומוות ביד הלשון, זה נכון, כל פעם שאנחנו עושים משהו מהפה, מישהו יכול ללמוד אינפורמציה עלינו, אם זה אינפורמציה של מה אנחנו אומרים, למה אנחנו אומרים, מי אנחנו ומה יש לנו. אז כן, רגשות זה גם דבר שמובע ואפשר לזהות אותו דרך הדיבור.
עוד לפני המכונות, גם בני אדם יכולים להבחין כשמישהו מתרגש, עצוב, שמח, כועס, לפי גוון הקול בין השאר.
בוודאי. המערכת הכי טובה עדיין לזיהוי דיבור וכל תופעות הדיבור היא המוח האנושי. אנחנו התפתחנו במשך מיליוני שנות אבולוציה, ההומו ספיאנס, בשביל לזהות את הדיבור של בני מינינו. ואנחנו יודעים לזהות הרבה הרבה דברים. מה שעושים עכשיו זה מה שנקרא אינטליגנציה מלאכותית. אנחנו מנסים ללמד בעצם את המכונה לזהות דברים כפי שאנחנו מזהים אותם.
אבל הוא יכול לזהות יותר טוב, גם כי יש לו חיישנים יותר טובים, וגם כי יש לו יכולת לשים לב לשינוי תבניות שהן מינימליות, הן ניואנסיות, ולנו יותר קשה כבני אדם לשים לב אליהם. ובעצם אני תוהה אם אנחנו מייצרים פה איזושהי טכנולוגיה שאחר כך תאפשר לנתח אותנו בלי ידיעתנו ובלי רצוננו. היום האתיקה של הרופאים אומרת שבן אדם לא עובר בדיקה שהוא לא מסכים לה, שהוא לא נותן הסכמה מודעת, ומצד שני, הנה, מישהו עכשיו יכול להקשיב לשיחה שלנו, ולנתח את הקול שלך ואת הקול שלי, ולראות מה מצבנו, ואולי להשתמש במידע הזה, אולי להשתמש בו אפילו לרעה.
אבל זה נכון לכל טכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה היום. מה שנקרא, יותר טוב שלא יהיה לך מה להסתיר בעולם הזה, מישהו כבר יתפוס אותך, לא משנה אם זה דרך הדיבור, או דרך התמונה, או דרך ההתנהגות, או כל דבר אחר. אגב, לגבי מה שאמרת שהמחשבים או המכונות שומעים אותנו יותר טוב ורואים אותנו יותר טוב, זה לא מדויק. הסנסורים שלנו לא פחות טובים מהמכונות. יש לנו ראייה מצוינת ושמיעה מצוינת, לפחות לאלה שלהם ליקויים. ושוב, זה מערכות שמאומנות. המוח שלנו יתאמן לזהות את הדברים שהעיניים והאוזניים שלנו קולטים, והוא עושה את זה באמת בהצלחה רבה. דווקא מה שקשה זה ללמוד במכונה, לעשות את זה באותה מידת הצלחה כמונו. מה שנכון מבחינת מה שנקרא רזולוציה, אני למשל לא יכולה לעשות זום אין עם העין שלי ולהסתכל למרחק טלסקופי, אני לא יכולה לעשות זום אין ולראות משהו מיקרוסקופי, את זה המחשב בעזרת אלקטרוניקה ואופטיקה כן יכול לעשות. אותו דבר באנלוגיה גם לגבי הדיבור, אבל עדיין יש לנו כברת דרך גדולה מאוד לעשות לפני שהמחשב יוכל לזהות אותנו, בעיקר תכונות אנושיות כאלה כמו רגשות, כמו שאנחנו מזהים זה את זה. ובוודאי, אגב, לא רק איך שאנחנו מזהים זה את זה, אלא איך שרופא או איש מקצוע יודע לזהות אותנו, שהוא בכלל התמקצע בלהקשיב ולזהות את הדברים האלה בפציינטים שלו.
איך הגעת לתחום הזה של זיהוי מאפיינים פיזיים ונפשיים באמצעות הקול?
אז אני התחלתי בעצם את הקריירה שלי בתחום הזה בחקר השמיעה. אני בניתי מודלים של רשתות נוירונים מערכת השמיעה האנושית, בכוונה לראות האם אנחנו יכולים להקשיב יותר טוב, לעקן צליל ולעשות כל מיני דברים בצורה מלאכותית, תוך שימוש באמת בביולוגיה האנושית, כדי לראות איך אנחנו בעצם עושים סימולציה של מה שהאדם או החיות לצורך העניין עושות מאוד מאוד טוב. תוך כדי זה, כמובן שנכנסתי לדיבור כמו רבים מעמיתיי, כי מערכת הדיבור ומערכת השמיעה זה מערכות דואליות, הן עובדות יחד. לא סתם לדוגמה, חרשים לא יודעים לדבר טוב. זה לא שהם לא יודעים לדבר, אבל הם חייבים את השמיעה בשביל לייצר את הדיבור. זאת אומרת, זה מערכות שכל הזמן נותנות פידבק אחד לשנייה, ולכן אנחנו משתמשים בהם כל הזמן ביחד. אז יחד עם המודלים של השמיעה, התחלתי לעסוק במודלים של דיבור. תמיד התעניינתי יותר באמת בקטע האקוסטי של הדיבור, פחות בעיבוד דיבור לצורך הבנת השפה או הבנת המלל, למרות שעסקתי גם בזה במחקרים שונים, וזה באמת הביא אותי באמת להסתכל על מה אומרת לנו המוזיקה של הדיבור, מה אומרת לנו האינטונציה לגבי מצבים שלנו, אם זה מצבים פיזיים או מצבים נפשיים.
הזכרת חרשים, ואני תוהה אם המחקרים שלך יכולים לסייע לבעיות שקשורות לדיבור ולשמיעה.
אז בהחלט, אחד הפרויקטים שעשינו בשנים האחרונות נקרא כיתה מונגשת. פרויקט שנועד להכליל את הילדים החרשים בכיתה רגילה. מה שבכת עושה זה בעצם מתמללת את דברי המורה, ומציגה לילד כבד השמיעה טקסט על אייפד שיש לו על השולחן.
זאת אומרת, העבודה למערכות זיהוי דיבור בשפות שונות, ניטרלי מבחינת שפות, או שצריך לפתח את זה לכל שפה ושפה בנפרד?
צריך לפתח את זה לכל שפה ושפה בנפרד, זה דבר שהוא ידוע בעיבוד דיבור, בכלל השפה יש לה משמעות על כל הספקטרום של התכונות של הדיבור, ולכן צריך להתאים את המערכות משפה לשפה.
ואנחנו יודעים שיש מבחינת ביג דאטה כדי ללמוד את הדיבור האנושי, אז אנחנו יודעים שבטקסט יש הרבה הרבה מאוד טקסטים אנושיים מההיסטוריה הרחוקה ועד היום, אבל הקלטות יש הרבה פחות שנים, והשאלה היא איך מגיעים למאגרים של קולות, ואיך, את יודעת, את מקבלת עכשיו ערימה של הקלטות של אנשים, את לא יודעת בהכרח מאיפה הם, מה הגיל שלהם, מה המוצא שלהם, באיזה מחלות הם חולים, איך משתמשים בזה כבייסליין, כמשהו שמלמד את האלגוריתם, איך אדם אמור להישמע, ואיך נשמעות כל מיני חריגות מאדם בריא ורגיל.
אז פה אנחנו צוללים, תרתי משמע, למה שנקרא למידה חישובית עמוקה. זה בדיוק מה שהמערכות האלה עושות.
במכללת אפקה, אני מבין שמי שמוביל את התחום הזה, זה דוקטור גדי פינקס.
נכון מאוד. הם מה שנקרא מלמדות את עצמם, הם עושים unsupervised learning, על מאגרים מאוד גדולים של דיבור, כאשר הם לא יודעות מי הם הדוברים, או מה המחלה, או מה נאמר וכן הלאה. הם לומדות ויוצרות לעצמם, מה שקצת דומה למה שאנחנו עושים במוח, איזו תמונה פנימית כזאת, של מה עם האפיינים של דיבור, מסתכלים האם יש קבוצות שונות בתוך האוכלוסייה שעליה היא שוב לא יודעת כלום, אחר כך המכונה באה ומשליחה את מה שהיא למדה, זה נקרא transfer learning, אל אוכלוסיות שיש עליהן תיוג, כלומר עכשיו אומרים לה תקשיבי, זה באמת חולה וזה באמת בריא, זה באמת גבר, זה באמת אישה, ואז בתוך רשת העמוקה הזאת, היא לומדת להכליל את מה שהיא למדה על האוכלוסייה הלא מתויגת, או שאין עליה אינפורמציה, ומכלילה אותה אל האוכלוסייה שיש עליה את האינפורמציה. זה אחת מהטכניקות המאוד שיבושיות, בכלל בעיבודות, ובפרט בדיבור.
אני יודע שאת עובדת עם מערכת הביטחון, יש פרויקטים ביטחוניים שאת יכולה לדבר עליהם, ולספר איך משתמשים בכל בצבא, במודיעין, בתחומים כאלה?
במילה אחת, לא.
זה היה לא מאוד החלטי, ככה אני מזהה לפי הקול שלך. ואת עוסקת גם בהבנה של איך הקול בנוי כדי לשחזר קול ולחקות אותו ולסנטז קול אנושי של אדם ספציפי או קול אנושי גנרי באמצעות בינה מלאכותית?
אז אני אישית לא, אבל במרכז שלנו, במרכז באפקה לעיבוד שפה, יש חוקרים שעוסקים בתחומים שונים. כל אחד מהתחומים האלה הוא עולם ומלואו. ובאמת יש לנו קבוצה שעוסקת במה שנקרא היום ספופינג.
תחום שמוביל אצלכם דוקטור יצחק לפידות.
נכון מאוד. ספופינג זה בעצם חיקוי ביומטרי בדיבור, זה אומר פשוט לחכות את הדיבור, כדי באמת להשתמש בביומטריקה מלאכותית, בשביל לדוגמה לפתוח דלתות שונות. אז כמו שעושים את זה לביומטריקה אחרת, כמו עין או טביעת אצבע, אפשר לעשות את זה גם לכל, וכמו תמיד, בכל דבר של הקינג או סייבר, אז יש את הספופינג ויש את האנטי-ספופינג, זאת אומרת, יש את אוכלוסייה שלמה שנלחמת בספופינג, מנסה לזהות האם באמת מדובר באדם אמיתי, או במשהו מלאכותי שמנסה לחדור מקום זה או אחר.
וזה משהו שרואים כבר סביבנו, זאת אומרת, זה נפוץ, זה הונאות קוליות, הן a thing, כאילו זה דבר בעולם הנוכלים, או שזה עדיין ברמה מאוד תיאורטית?
אני לא כל כך מחוברת לעולם התחתון, אבל אנחנו רואים את זה בכל תחומי החיים, כן? כשיש את האפשרות, עושים את זה.
אני שואל אם כבר מבחינת המחקר, אתם עוד בשלבים ראשוניים, או שיש כבר, נגיד, אם יש איזושהי מעבדה של אנשי טכנולוגיה סוררים שהחליטו להשתמש בזה לרעה, או גופים ממשלתיים, היכולות קיימות?
היכולות קיימות, אני מאמינה שיש דברים כאלה, אני בוודאי לא בקשר איתם. אנחנו מנסים ללמוד מה הם האלגוריתמים של ספופינג, מה הם האנטי ספופינג, ולעזור, אנחנו עם הטובים.
אנחנו יושבים עכשיו במרחק מותר וללא מסכות, אבל הרבה מהשיחות שאנחנו מנהלים בימים אלה נעשות דרך מסכות, ומסכות משנות את הקול שלנו, מהמאמות אותו, מחלישות אותו. מה המחקר יכול להגיד לנו על זה?
אז בהחלט יש השנה באופן טבעי הרבה מאוד מחקרים על דיבור דרך מסכה. ללא ספק שומעים אחרת, ומן הסתם גם המאפיינים הם קצת שונים. אחד הדברים המעניינים בתחום הזה, זה שהסתבר שהרבה אנשים גילו או הפנימו שיש להם בעיית שמיעה. וזאת למה? כי הם באופן טבעי משתמשים הרבה בתנועות שפתיים כדי להבין את הדיבור של זה שמדברים איתו.
אבל הם לא היו מודעים לזה.
ולא היו מודעים לזה, או לא היו מודעים עד כדי כמה הם באמת משתמשים בזה, ועכשיו פתאום אותם אנשים פשוט לא שומעים. זו עוד בעיה שנצטרך לטפל בה.
אז הקשר הזה בין שמיעה וראייה וחושים אחרים, זה משהו שיש לכם איזה מחקר אינטרדיסציפלינרי על זה? כי אני יודע למשל מדוגמה מעולמות אחרים, שכאשר חוש הריח מנוטרל, הטעם משתנה. אנחנו לא תמיד מודעים לזה, אבל הטעם מורכב אצלנו, הזיהוי של טעם מורכב אצלנו גם מחוש הריח. אז יש נגיעה בחושים אחרים ובתחומים אחרים אצלכם?
בהחלט, התחום הזה של זיהוי רגשות שדיברנו עליו כעת, מושפע או משתמש הרבה באמצעים ויזואליים. נוסף לכל, אנחנו משתמשים בהבעות פנים, בשפת גוף. הרי שפה היא בעצם דבר שאנחנו עושים עם כל הגוף, לאו דווקא רק עם הדיבור או עם הפה. ורק תמונה שלמה שלוקחת את כל המודים האלה, כמו שאנחנו קוראים להם, את כל האופני הבאה שיש לנו, מצליחה לזהות בצורה ממש טובה, דברים שהם כל כך עדינים ולא תמיד ברורים כמו רגש.
את קמה בבוקר ומדברת לתוך אפליקציות ותוכנות שפיתחת ובודקת על עצמך כל מיני דברים? זאת אומרת, זה משהו שנכנס לחיי היומיום?
לא הייתי עם חיי היומיום בבית, אבל במשרד, בוא נגיד במבדה, אנחנו כל הזמן מקליטים, מקשיבים.
מישהו נכנס ואומר בוקר טוב, ואת אומרת לו, זה לא בוקר טוב, זה לא מה שכתוב פה במחשב.
כמעט, כן. אבל אני מכירה הרבה רופאים שאנחנו עובדים איתם בזיהוי מחלות שונות, והם אומרים, בן אדם נכנס לי בדלת, אומר לי בוקר טוב, אני יודע שיש לו עוד מעט אלצהיימר, או מחלות אחרות, ואלה הרופאים שאנחנו באמת מתחקרים אותם כמה שיותר, כדי להבין מה הם שומעים, וננסות באמת לתרגם את זה למשהו שגם המחשב יוכל לשמוע בעתיד.
פוליגרף נחשב כלי לא לגמרי אמין וכזה שניתן לעבוד עליו. יש פוליגרף של קול, יש באמת אפשרות, אני זוכר אפליקציה לפני כמה שנים, שטענה שיכולה לשמוע דיבור ולהחליט אם את דוברת אמת או משקרת, זה אמיתי? זה דבר שקיים?
זה קיים אבל לא עובד טוב.
למה?
כי כנראה, א', קל מאוד לרמות את המכונה, אגב גם פוליגרפים הסטנדרטיים לא ממש עובדים ב-100%, הרבה פחות מזה, ועדיין לא הצליחו באמת לזהות את אותם מאפיינים שמבדילים בין אדם משקר לאדם שדובר אמת. כנראה זה דבר יותר מסובך ממה שאנחנו כרגע יכולים לנפק, אבל עובדים גם על זה.
מה החלום שלך, פריצת דרך המדעית שהיית רוצה לעשות בתחום של קול?
החלום הוא, באמת, וזה חלום שהיה לנו כשהקמנו את המרכז לעיבוד שפה לפני יותר מעשור, הוא שיהיה לנו מכונת ספיץ' אולטימטיבית, אותו רובוט מופלא שבהינתן קול יכול לעשות תיוג של כל מה שיש בפנים. מה נאמר, מי אמר, מה מצבו, מי הוא, במה הוא חולה, ועוד ועוד את כל האלמנטים האלה, ולתת לנו איזושהי תמונה מלאה לאדם דרך הדיבור.
בינתיים אנחנו ניסינו לעשות את זה בשיחה של כחצי שעה, ואולי הצלחנו ללמוד קצת עלייך ועל התחום. פרופסור ורדה אהרונסון, ראש מכון אפקה לעיבוד שפה, תודה רבה לך.
תודה לכם.
ותודה לכן ולכם על ההאזנה. כדי לשמוע את הפרקים הבאים, תירשמו לפודקאסט בספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר, או ביישומון האהוב עליכם. אני עידו קינן, להתראות.